שלום, כאן סיוון רהב מאיר, פתקת טבע כמו שמברכים בלילה הזה של הושענא רבה, ותודה, תודה לאוניברסיטת בר אילן, ולכל השותפים ליום הלימוד הזה, שעבר כל כך הרבה תהפוכות בשנים האחרונות, אבל לא מוותרים. אנחנו לא יכולים להתקהל באולמות הגדולים, בכיתות, להצטופף בשבילים, לצאת, לקנות איזה ספר טוב שם בדוכנים, להכיר, לראות, להיפגש, את זה לא נעשה, אבל את המהות של הלילה הזה לא נפספס, לימוד תורה, לאורך הלילה, עיסוק, הייתי אומרת, שהוא הכי מתאים, כלומר, איך אפשר לסיים חודש כזה של חגים לפני שמחת תורה? בטח שלא בלישון, אלא בלהיות ערים, ומה שנעשה אנחנו, יש פה הרבה גדולים ממני, עם שיעורים ותוכן ורבנים ורבניות, מה שאני אעשה, זה מה שכבר באופן מסורתי כל שנה במפגש הזה יוצא לנו לעשות ביחד, לחשוב מה לקחנו מהחגים, כל שנה זה משהו אחר, התחנות מהאירועים הגדולים האלה שעברו עלינו, עם מה יצאנו, מכל חג. דיברנו שנה שעברה הרבה על הקורונה, לצערנו, מי היה מאמין שעדיין, אבל לא, זה לא הולך להיות שיעור של מה למדנו מהקורונה. נראה לי שכולנו כבר נמאס. בתחילת הדרך עוד היו שואלים שאלות רוחניות. למה הקורונה באה? אני צריך להיות יותר עם אשתי, יותר עם הילדים, יותר עם המשפחה. אני טסתי יותר מדי. זה היה נחמד לחודש חודשיים, שנתיים של המסטיקה, ארור הזה שמעיב על העולם כולו. אנחנו כבר לא רוצים שזה ילך, מתפעלים לקדוש ברוך הוא שהגזרה הזאת תיעלם. אולי יש לקחים רוחניים, אבל זה כבר לא בהתלהבות של ההתחלה. אני עוד זוכרת את ליל הסדר הראשון, או את ראש השנה, בבידודים, בסגרים, היינו ב... אין ננצח אותה, ולצערנו זה לא אפס או מאה. היא איתנו ומעיקה ומציקה. זה לא פשוט, זה מצב מורכב. אולי עכשיו צריך לשאול יותר מפעם, אז מה היא באה ללמד? עכשיו השאלה יותר עמוקה, מה השם עושה כאן? בכל אופן, זה לא הנושא להערב, זה שאלות שאולי צריך לשאול, אבל מה שאני חשבתי לעשות ברשותכם, זה מסע. לאורך החגים, ומה אני אישית לקחתי מהם, לשתף אתכם, הלוואי שזה ידבר גם אליכם. אבל הכל תחת נושא אחד, העידן הדיגיטלי. אנחנו חיים בעידן הרשתות, עידן הניו מדיה, עידן האינטרנט, עידן הרעש בעצם, אם לתת לו כותרת אמיתית, כנה, לא טכנית, אלא של תוכן, עידן הרעש, עידן הסחות הדעת, עידן הגירויים הבלתי פוסקים, עידן הפרסום העצמי והמיתוג העצמי, עידן התחרות על תשומת הלב שלנו ושל האחרים. זה עידן חדש, אין לנו מושג לאן זה הולך. לפני 10 שנים היינו אנשים אחרים לגמרי, אפילו 5. המין האנושי הולך ומשתנה לנגד עינינו, ההגדרה הבסיסית של מהו אדם, ודאי של מהו ילד או נער, ילדים שכבר גדלים לתוך זה. ובעיניי, לדבר היום על תשובה, אנחנו מסיימים חודש ומשהו של תשובה ותיקון, ושל שמחת חג הסוכות, להתעסק בכל התכנים האלה בלי לחבר אותם לבעיה הכי בוערת של הדור הזה, זה נראה לי חסר. וניסיתי לעשות משהו שאני לא מסתמכת פה על אף אחד, אלה פשוט מחשבות ראשוניות. בעתיד לדעתי זה יהיה ענף שלם ביהדות. לא יכול להיות שאנחנו מתעלמים מהאתגר הרוחני הגדול של התקופה. אבל זה באמת ניצנים ראשונים של חשיבה שלי יחד איתכם. הלוואי שזה יתפתח יותר עם עוד אנשים בעתיד. איך כל מצווה שעושים, איך כל חג, כל מנהג, בעצם עונה. הרי התורה היא תורת חיים, תורה היא מלשון הוראה. איך היא מתכתבת עם האתגרים האלה? אנחנו המון מתעסקים עם תורה וכל מיני קונפליקטים, תורה ומדע. יש לי חברים שזה מלהיב אותם, גיל העולם, ואם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא מרים, ומה נברא ביום השישי, אז איך זה נברא ככה, והדינוזאורים, ולא מטריד אותי, סליחה, אני יהודיה פשוטה אולי, כנראה לא מספיק אינטלקטואלית, אבל יש המון עיסוקים של תורה ומדע, נכון? הנושא של הציונות מאוד מטריד, פולמוסים שלמים של הציונות הדתית ושל החרדים, וציונות כזאת וציונות אחרת, ואנטי ציונות, או רק לא ציונות, ואיזה סוג של ציונות בדיוק, אפשר לדון על זה ימים ולילות, אבל בעיניי, זה פחות דחוף ופחות סוער מהשאלה הדיגיטלית. אני לא מכירה נערים שבישיבה מתחת לכרית יש להם ספרים על מדע שסוחף אותם החוצה. אני לא מכירה חבר'ה כמו אצל ביאליק שהיו יושבים וקוראים את כתבי ז'בוטינסקי או בן גוריון ונסחפים למחתרות או לציונות ועוזבים את ה... השאלות האלה בעיניי פחות בוערות, כל אחד והכרעתו, אפשר לדון בעיניי, זה לא שהן לא קיימות. אבל שאלת הדור, נדמה לי, זה. ובואו ננסה להתייחס לזה שוב, אני אומרת, זה לא התייחסות רצינית, זה התייחסות ראשונית. כל חג בואו נראה מה המסר שלו, ואיך הוא עונה לבעיה שהמציאות הדיגיטלית יוצרת. אלול. נתחיל באלול, התחנה הראשונה שלנו שעברנו במסע המדהים הזה של תחילת שנה. 30 יום. עצם זה שאלול הוא 30 יום, זו בשורה גדולה בעידן הדיגיטלי. כי מה בעצם אלול מבשר לנו פה? שיש בחיים האלה תהליך. א' אלול ובית אלול וג' וד' וה' עד ליום האחרון שהוא בעצם כבר א' תשרי ראש השנה. חודש. בעידן שבו 30 שניות זה נצח. אתה לוחץ על כפתור להוריד קובץ. מכירים את זה ואז הוא חושב המחשב עושה לך כזה עיגול הזה. נו יאללה, תוך כדי, אם שני עיגולים אני מתעצבנת ולוחץ עוד פעם. תוקעת אותה, עוד פעם, עוד פעם, יאללה, תוריד בו את הקובץ. 20 שניות עיכוב בהורדה של קובץ, בשליחה של וואטסאפ שלא יוצא, אתה מתעצבן. והנה בא אלול ואומר, זה לא 20 שניות, זה 30 יום. יש בעולם הזה תהליך, ויש לנו אמון בתהליך. לא הכל קורה כאן ועכשיו. 30 יום של תיקון, את רצון, שערי שמיים פתוחים, אני מצטטת פה מהמקורות, איך הם מגדירים את החודש הזה, זה בעצם אומר, ממש בניגוד לתפיסה שאומרת, הכל פה, הכל כאן, הכל עכשיו, הכל מיידי מאוד, הכל בהישג יד, תפיסה שאומרת, יש לנו אורך רוח, ואנחנו בעידן תהליכי, ולא מיידי. יצא ספר של ידיד שלנו ממנהטן, הרב מרק ויילדס, שהוציא ספר נפלא באנגלית, שנקרא The 40 Day Challenge, אתגר 40 הימים, ו... 40 days, והוא מסביר כל יום מה האתגר באותו יום. ספר שהוא מקסים, קליט מאוד, להיט אמריקאי כזה. ממש אמרתי לו שכדאי לתרגם לעברית, כי הרעיון הוא באמת, וזה, אני חושבת שזה חלק מהקסם גם לוודאי לאמריקאים, כל מה שמאפיין אותנו, מאפיין אותם פי כמה. הרעיון הוא שוב, מרתון ולא ספרינט. איפה בחיים אני רץ מרתון, ואיפה אני מפסיק את הספרינטים האלה של הסיפוק המיידי? הדבר אולי הכי עמוק, אני חושבת, פילוסופי, בעידן הזה, זה הסטורי. סטורי זה סיפור. כמה זמן סטורי מחזיק? 24 שעות. זה הסטורי הקלאסי, יש כל מיני אפליקציות ורשתות שמציעות דברים אחרים, אבל 24 שעות, והוא נמחק. הסטורי שלנו, של העם היהודי, נמשך יותר מ-3,000 שנה, יותר מ-6,000 שנה, והוא מוסיף כל שנה עוד. כל שנה בפסח, אני מוסיף עוד נדבך לסטורי הזה, הוא לא נמחק. שפה, בעיניי, הדבר מאוד עמוק, ברגע שהרשתות מרגילות אותנו מגיל אפס, ילדים, להבין שסטורי זה דבר חולף וזמני, כאן ועכשיו תעלה, כי עוד 24 שעות הוא כבר לא, אז הנה בא אלול כחלק מהסטורי שלנו, ובעצם מרגיל אותנו למשהו אחר. יש באלול עוד ערך מאוד חשוב שהיום נעלם, הכנה. יש ערך בלהתכונן למשהו הרבה זמן, בציפייה. אני לא מקבל מה שאני רוצה מיידית. רגע, שנייה, זה לא בקצה האצבע שלי. א' אלול מרמז לאלף תשרי, ועכשיו אנחנו מתכוננים. יש ביטוי אצל חז"ל, ההכנה למצווה גדולה מן המצווה. לפעמים ההכנה למצווה, ההתרגשות, הציפייה, להתקין עם זה, להתקין נרות חנוכה, או לאפות מצות, או באלול, 30 ימים של תשובה, של סליחות, של הכנה, לפעמים ההכנה היא גדולה מהדבר עצמו. אז נותן לנו פה אלול את ערך הסבלנות והציפייה. בחסידות יש ביטוי שנקרא ניגון הכנה. ממש לפני שקורה משהו דרמטי, עושים ניגון הכנה, לפני שהרב מדבר ונושא את הדרשה, את ההתוועדות, או לפני מצווה מסוימת. ניגון הכנה, עד כדי כך אנחנו צריכים אצלנו את הערך הזה של ההמתנה. אגב, רואים את זה גם בבית המקדש, זה דבר שהשנה ככה התחדש לי. אנשים היו צריכים לישון בבית המקדש, אם באת לבית המקדש עם קורבן, זה לא רגע סלפי-סטורי הלכתי. יש עד היום ביטוי לישון על זה. יש קורבן, כתוב, זה הוא טעון לינה, אתה נשאר ביום בירושלים, למה לספוג? לא עלית, צלמת עם הכהן הגדול, ירדת, עוד חוויה לאוסף, לא, אתה תפנים. אתה תפנים, הנפש שלך תפנים, אתה ישן על זה, עד היום יש ביטוי. מה זאת אומרת לישון על זה? אני נשאר בירושלים, אני מתעכב, אני סופג את החוויות בבית המקדש, ואין לי יותר את הקטע הזה של רק הסיפוק המיידי. החיים הם לא אוסף חוויות. זה בעצם מה שקורה באלול. אני חושבת אני זוכרת שישבתי פעם לקפה בכנסת, עם מישהי, לא משנה, אבל מפורסמת. היה באותו יום אירוע, הייתה איזו תאונה קשה מאוד, תאונת דרכים, השם ישמור, וראיתי שהיא בלחץ, ולא הבנתי למה. אני משנה הרבה פרטים בסיפור, כדי לא לזהות, אבל זה, אני מספרת ככה, קחו את הסיפור. ראיתי שהיא בלחץ, ולא הבנתי למה. והיא לא איתי. והיא אומרת לי, עוד לא הגבתי. עכשיו, לא מדובר על שרת התחבורה, או על מנכלית מעץ. הייתה תאונת דרכים, אז עוד לא הגבתי. לא. עצם זה שקרה משהו, איזושהי טרגדיה, לא יכול להיות שהיא לא העלתה משהו, בתגובה בפיד. כי כמובן, העולם לא יכול בלי זה שהיא תכתוב משהו על מה שקרה. אנחנו רואים את זה בכל אירוע, משמח, גדול, קטן. משהו באולימפיאדה, או איזה אסון, או בריחת המחבלים, כולם כל הזמן צריכים להגיב על הכל. עכשיו זה מצוין, זה חופש ביטוי, אני לא רוצה לחזור לימים שחיים יבין חינך את כולנו בערוץ אחד, ואנחנו ישבנו כמו נתינים פסיביים, קיבלנו את החדשות מרוממה. יש לנו חופש ביטוי. אבל משהו במיידיות הזאת, שבעצם בואו נבדוק את עצמנו, מחבלים בורחים, ואתה לא מעלה על זה כלום 3 שעות, לא בדיחה בקבוצה המשפחתית, לא איזה משהו בפייסבוק, לא ציוץ, לא אין לך מה להגיד על זה, מה, אתה אילם? כלומר, 9 מיליון ישראלים כל הזמן צריכים להגיב ולייצר תגובות מיידיות על כל מה שקורה. ואל תאחר, מישהו ייקח לך, מישהו יגנוב, מישהו כבר יגיב לפניך, מישהו יגנוב לך את הלייקים. אז המיידיות הזאת, הרשתות כל הזמן מכוונות אותנו לכאן ועכשיו, אלול זה קונטרה, אלול זה אלטרנטיבה, אני חושבת, לתפיסה הזאת. מפה אנחנו מגיעים אל ראש השנה. שנים אני חשבתי שבראש השנה, זה מה שנקרא, בראש השנה, פרחש השנה אצלי בגינה, שהשיא זה תפוח בדבש, כי זה המנהג. באמת התקשורת, אולי זה יותר ויזואלי ויותר מתוק וכיף, מדברת על תפוח בדבש כסמל אחד. מי שמקשיב לי פה, אני מניחה שיודע שתפוח בדבש זה מנהג חשוב, קדוש, באמת שתהיה לכולנו שנה מתוקה כדבש. אבל מצוות היום היא בשופר. זה האירוע, זה עיקרו של יום. כתוב בתורה במפורש, תפוח בדבש לא מוזכר בפסוקים. ראש השנה מוזכר כיום תרועה, כזיכרון תרועה. תקיעת השופר זה העיקר בראש השנה. מצווה מאוד ייחודית. בואו נדבר עליה ואז נראה איך היא שוב עונה לאתגר הטכנולוגי. אבל קודם כל, שופר, אנחנו מצווים לשמוע. תקיעה מתוך קרן, בדרך כלל של איל. זה צליל מאוד פשוט, זה לא הרמוניה, זה לא איזה אורקסטרה, זה תזמורת שהזמנו פה לנגן. זה לא משהו מוקלט מראש, זה פשוט, הצליל הפשוט של נשיפה שמייצר, מוציא קול מאותה קרן, שמזכירה לנו גם את עקדת יצחק, וגם את מעמד הר סיני, וגם את השופר שהנביאים מדברים עליו, לימות המשיח, והרבה מאוד, רבי סעדיה גאון, בדיוק יצא לי לעבור על זה בראש השנה הזה, ממש נהניתי מזה, שמו את זה בתוך הסידור שהתפללתי בו, 10 דברים שהשופר אמור להזכיר לנו, מרתק, תסגרו את זה לשנה הבאה, לעבור על זה לפני התקיעות, מאוד מאוד יפה, כאילו, 10 הדברים שהשופר, 10 סוגים של שופרות, גם, זה גם ביטוי איזה חולל, שופר היום זה כאילו ההוא שעובד אצל ביבי, או ההוא שמדברר את בנט, הוא שופר, הוא שופר, איך הרסו לנו את המילה היפה הזאת, שופר? גם את המילה אתרוג לקחו לנו, להתרג, אתה מאתרג את ראש הממשלה, אתה מאתרג את האופוזיציה, אז שופר זה שופר, אתרוג זה אתרוג. המצווה של השופר היא לשמוע, אתה לא חייב לתקוע בשופר בעצמך, מספיק שאתה יושב מסביב ומאזין, ואתה יוצא ידי חובה בכך וכך תקיעות, תרועה, שברים, תקיעה, לא, זה כבר, לא, זה עכשיו דיון כבר, דיון לראש השנה הבא, אז לא ניכנס לפרטים ולהלכות, אני גם לא כזו מומחית בהם, אבל יש עניין להאזין לתרועת השופר ביום ראש השנה, פעמיים, ביום הראשון, ביום השני, אלא אם כן זה בשבת, וזה האירוע, זה המצווה. הייתי אומרת, מאחורי הקלעים של המצווה, אם מנסים להסתכל על מה שקורה בימינו, זה בעצם אומר לך להפסיק לייצר תוכן, לשתוק, ובמחילה, לסתום את הפה. כלומר, האינפורמציה שהיום מתפוצצת בדקה אחת באינטרנט, היא יותר גדולה מכל מה שסבתא שלי בעיירה היהודית קלטה כל ימי חייה. כלומר, 100 שנה של חיים של סבא רבא שלכם, הוא לא קיבל דאטה, אינפורמציה, מידע, כמו שאתם בדקה אחת מקבלים. היכולת התמידית לצרוך ולייצר, העובדה שכולנו הפכנו לעיתונאים, בלי לגלות, אבל בעצם זה לא שיחה של עיתונאית איתכם, זה עיתונאים מקשיבים לעיתונאית, גם אתם עיתונאים. אתם מבינים שהעידן הדיגיטלי הפך אתכם לעיתונאים? אתם יצרני תוכן, מצלמים, משתפים, עורכים, כותבים, מפיקים, שמים, אתם מולים קטנים, מה שאתם מפרסמים, יכול להיות שאם תעשו משהו טוב, כל העולם יראה וידאו, אתם תחנת תקשורת קטנה, כולנו, רק לא דיברו איתנו על זה. ברגע שכל האנושות נהייתה עיתונאים, וכל האנושות מייצרת רעש, ואין אפילו יכולת להבדיל, זה מעניין או לא? כמות הדברים שאני שומרת לי, כן, בטח, אני בטח אקרא את כל הפוסטים האלה, שמור, יום אחד אני אגיע לזה. כמות הקבוצות שאדם פותח עם עצמו, כן, לעצמי, זה. כמות האינפורמציה הזאת היא לא מתאימה למוח האנושי הנברא. כשם, אנחנו נבראנו בצורה שלא יכולה להכיל את כל הקפסיטי, את כל הכמות הזאת, ואנחנו כל היום גם צורכים וגם מייצרים. התוצאה רעש, השחת דעת תמידית, יכולת בכל שנייה להגיע למידע יותר מעניין, אין לי מושג למה אתם מקשיבים לי עכשיו, אין שום סיבה, ברור לי שבשעה זו ממש יש תכנים הרבה יותר מעניינים, קליטים, קצרים, שיוצאים, תסתכלו, תבדקו, למה אתם פה בכלל? תודה שאתם נשארים. אבל בעצם, הגירוי הבלתי פוסק הזה מייצר רעש בלתי פוסק. והרבה מאוד פעמים אנשים כבר לא זוכרים, הולכים למטבח, לא זוכרים מה רצו, נכנסים לוואטסאפ, רצו לכתוב משהו למישהו, אבל איזה 7 הודעות חיכו להם בדרך, מכירים את זה? אני כאילו, אני למחשב, אני כותבת משהו, אני צריכה לשלוח משהו למישהו, אני לוקח את הטלפון, אני רואה בוואטסאפ איזה 3 הודעות חדשות, עונה לזה, מעיפה את זה, משרשרת ההוא לזה, רגע, מה באתי לעשות? אין לי מושג. טוב, נחזור למחשב. נזכרתי. אני בא, בינתיים, הוא כבר ענה לי. משהו באמת בלתי פוסק, נעים מאוד, זה קורה פה בתוך המוח שלי שלכם. ראש השנה בא לאפס את זה, לעשות הדממה, השקטה, השתקה, ולהגיד לנו רגע, תהיו פסיבים, ותקשיבו לכל הנשמה, לקולו של הקדוש ברוך הוא, לכל השופר. הברכה שמברכים, אם היו צריכים לתקוע בשופר בראש השנה, זה משהו אחר. אבל שימו לב, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד פסיבים. מצוות אחרות עושים, מניחים תפילים ביד, מדליקים נרות שבת ביד, הפרשת חלה ביד, בונים סוכה, או אוכלים מצה, זה בפה, 4 כוסות, יש המון מצוות מעשיות פיזיות. מה צריך לעשות בשופר? לשתוק למען השם, לשבת בשקט, פסיבים ולהאזין. אפילו הברכה, שימו לב למילים, זה מדהים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. מה הוא ציווה אותנו? לשמוע. לשמוע קול שופר, תפסיקו להשמיע, תשמעו. ורק את הקול הפשוט של השופר, נטורל, נקי, הכי הכי, הייתי אומרת, טבעי ומזוכח וטהור שיש. וראש השנה אולי מלמד אותנו, הדקות המזוקקות האלה של תקיעת שופר צריכות ללוות אותנו כל השנה. תקיעת שופר משפיעה על כל השנה, עד התקיעה של שנה הבאה זה חיות וכוח לכל השנה. אני חושבת שזה עוצמה גדולה מאוד, זה צורב בנו משהו. הדקה שתיים האלה של התקיעות מול מציאות ששוב, תמיד השופר נתן כוח. באושוויץ הוא נתן כוח, באינקוויזיציה הוא נתן כוח, לאברהם אבינו, ימי הביניים, ספרד, רוסיה, תימן, פולין, מרוקו, הכל. אני לא מזלזלת באף דור. ההתמודדות של הדור שלנו, אני חושבת, היא בעיקר מול האתגר הזה. והשופר, שוב, כמו שאלול נותן איזה קונטרה, איזה אלטרנטיבה לתרבות השלטת, גם השופר, אני חושבת, עונה להרבה מהאתגרים שהטכנולוגיה מציבה. אני רוצה לעבור ליום כיפור. מתקדמים ברצף החגים. כמו שאמרתי, כל מה שאני אומרת פה מאוד ראשוני. אפשר לפתח את זה, כי גם על טכנולוגיה אפשר לדבר עוד הרבה, וכמובן שעל החגים. אבל זה נראה לי איזה מפגש ככה של בעיה ופתרון, אפילו אם זה נראה ברמה שטחית, אבל להתחיל לסרטט לעצמנו מפה להתמודדות, כי זאת ההתמודדות שלנו, של ילדינו. אוקיי, יום כיפור. במילה אחת, אנחנו יודעים שמשמעותו של יום כיפור זה אחריות. אני. בדיוק היה לי פה עכשיו, אני קצת סירבתי פקודה. בערב יום כיפור ביקשו מאחד מאתרי החדשות, ביקשו ממני לכתוב תשובה לסקר שהם עושים, ביקשו מהרבה אנשים לכתוב תשובה, מי צריך לבקש סליחה ממי? והסתובבתי עם השאלה הזאת כמה ימים, מה נכתוב? אמרתי, טוב, אולי זה, אולי זה, כאילו, השאלה הייתה, מי צריך לבקש סליחה ממי? פרויקט מיוחד של כתבים ליום כיפור. ולא יודעת, התקשיתי עם זה מאוד כבר, עדיף לי באמת יותר קל כבר לצום ביום כיפור מאשר למצוא להם תשובה. כי לא חסר לי. מה זאת אומרת, מי צריך לבקש סליחה? סליחה, בוא. מערכת החינוך צריכה לבקש סליחה מהורים לגילי 0 עד 12, תקעו אותנו בבית, אמרו, העיקר לפתוח ב-1 בספטמבר, בחוסר אחריות, מקדם ההדבקה כבר ירד. לא, העיקר לקדש את ה-1 בספטמבר, לא שמעתי שזה יום קדוש, וגרמו פה לגל הדבקות, ובעיקר לבידודים ומאומתים וילדים שיושבים בבית, בחגים, ממש בחגים, ומשפחות ביניהן אנחנו, שאיך שהן שלחו, כבר נסגרה הכיתה, והילדים חזרו הביתה בגלל מאומתים, ובדיקות, ותורים, בדיקות קורונה. טוב, בהחלט, יש אפשר לבקש סליחה. לדעתי, לא התנהלו פה בסדר. השב"ס צריך להתחיל לבקש סליחה, קודם כל מהסוהרות. מתברר בימים האחרונים מה עוברות הסוהרות בשב"ס בגלל מחדל החטיפה. איך ייתכן שמחבלים, אסירים ביטחוניים מנוולים, משחקים בסוהרות שלנו, כמו כלי משחק, מבקשים סוהרות, מטרידים אותם? זה רק חלק קצה הקרחון שמתחיל להיחשף על מה שקורה בתוך שירות בתי הסוהר. מה זאת אומרת? זה מהמיסים שלנו, זה אנשים שלנו. אני בטח שזה צריך סליחה. ותגידו, מי שלא מתחסן ומפיץ פייק ניוז נגד חיסונים, לא צריך לבקש סליחה מכולנו? ודאי. כל הכלכלה, כל המשק, כל התחלואה, כל הפטירה, רוב היום הבעיה, זה בגלל הקבוצה הלא מתחסנת, יש את כל הנתונים, אפשר לראות את הגרפים. אני לא מבינה איך מישהו רואה אותם ולא רוצה להתחסן. מחוסנים, לא מחוסנים, אתה רואה את הפער, וזה תוקע את המדינה. אז מה? אז לא, אז שיבקשו סליחה. וראש הממשלה, רוב בוחריו, לפי הסקרים, חושבים שהוא לקח את הקול שלהם ועשה משהו מנוגד לגמרי, לכל מה שהם הצביעו בקלפי. תראו, אני יכולה להמשיך עד יום כיפור הבא, ולשכנע בעיקר את עצמי, אולי גם אתכם, כל אחד ורשימת הסליחות שלו. ואז אמרתי לאלה שעושים את הפרויקט, אני לא חולה, אני יכולה לכתוב מאמר על כל אחד כזה, מאמר עצבני, שמתם לב, יש לי מה לומר, זה לא יום כיפור. יום כיפור זה לא היום בו אני אומרת לאחרים, אתה תבקש ממני סליחה, ואתה תגיד סליחה, ואתה תגיד סליחה, לא, הפוך. בשביל זה יש לנו 364 ימים בשנה, לביקורת חשובה, צודקת, לא אמרתי להיות תמימים כל השנה. אבל יש יום אחד, יום אחד קדוש ומיוחד, יומו של הקדוש ברוך הוא, שהוא אחר. ביום הזה יטהר אתכם, לכפר אתכם, מכל חטאתיכם לפני השם תתהרו. והניתם את נפשותיכם. זה לא הפורמט, הפורמט של היום הזה, זה לא להתעסק עם מחדלי השבס, זה להתעסק עם מחדלי הנפש שלי. אני ביום הזה צריכה להגיד מה אני לא בסדר, ואתם, מה אתם לא בסדר. עזבו רגע את כל המסביב. יש לזה זמן תמיד. זה לא הזמן. יום כיפור בעצם מפנה את תשומת הלב שלנו פנימה. היא כל הזמן מופנית החוצה. היא כל הזמן מופנית החוצה, ושוב, עכשיו נחבר את זה אל הרשתות. אנחנו בעצם בעידן שבו אנחנו כל היום קמים בבוקר ומקדמים מותג ששמו אני. אני לא מקנה בבני נוער היום בגיל ההתבגרות. לי בגיל ההתבגרות היה מורכב, למי לא? דימוי עצמי ושינויים בגוף ובנפש וחבר'ה ומקובלים ולא מקובלים והכל כזה אתה מבולבל. היום כל זה מתנהל במקביל באינסטגרם, במקביל בוואטסאפ. אמר לי פסיכולוג, פעם הייתה את המלכה של הכיתה. הילדה הכי יפה בכיתה, הכי מקובלת. היו 30 ילדים, היא הייתה מספר אחת. היום הגדילו, זה לא כיתה של 30 ילד. מיליארדים. אז הילדה היא שערה יותר יפה והיא יותר מקובלת והיא יותר יפה, כי אתה כל יום בתחרות. זה עושה נוראות לדימוי גוף. אנחנו יודעים, דימוי גוף של ילדים, של ילדות, איך הם רואים את עצמם ברשתות. היה לי לא מזמן אירוע, וואי, באתי לזבת מצווה, וילדות עשו איתי סלפי, וילדה מתוקה בסביבות 12, כאילו, היא אורחת של הבת מצווה, באמת חמודה, מה הילדה בת 12, מה יכול להיות לא נחמד בה? עומדת לידי, עושה איתי סלפי, מסתכלת על התמונה, ומתחילה לצעוק, איכס, איכס, ומוחקת לי, בפרצוף מוחקת התמונה. אני מסתכלת, מה איכס? את חמודה. עוד אחד, עושה איתי עוד אחד, איכס, 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 מוחקת, ואז עושה שלישי, איכשהו מרוצה והיא הולכת. והיא יושבת לי בראש, הילדה הזאת, כבר עבר זמן מהבת מצווה. מה דחפו לה לשכל שבגיל 12 רואה תמונה של עצמה וצועקת איכס? אני הייתי בת 12 לא מזמן, בדור הקודם. מה זה? אני לא היה דבר כזה. טוב, כאילו היה סלפי, כי לא היה דימוי גוף כזה משוגע, כי היינו בסביבה של 30 ילד. אז היא קצת יותר שמנה, יותר רזה, יותר גבוהה, יותר נמוכה. זה היה נורמלי. היום פתחו לנו את הגבולות, לטוב ולרע, ואנחנו מאבדים את העוגן הפנימי. והנקודה המרכזית, אני חושבת שפה יום כיפור עונה עליה, זה הרדיפה אחרי חיצוניות. כל התנועה שלי היא החוצה. לא עשית, לא פרסמת. כשהיינו צעירים, הייתה לנו שאלה פילוסופית, אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע, האם הוא באמת ישמיע קול? האם היה סאונד? אם רצינו להישמע חכמים, היינו אומרים את השאלה הזאת. אם עץ נפל בלילה ביער ולא היה שם אף אחד, האם באמת נשמע קול אם אף אחד לא שמע אותו? היום צריך לשאול, אם שתי בנות הלכו לקניון ולא העלו תמונה, האם הן באמת הלכו? כאילו, הייתה פה הליכה לקניון? אם לא פרסמת, לא עשית? ופה יום כיפור בא ומנטרל אותנו רגע מכל ההשוואות. כל הזמן אנחנו על מגרש, אנחנו משווים את עצמנו לאחרים. היא יותר והוא יותר. זה עושה נורא תסכול. כולם בנתב"ג, כולם עושים צ'קין, כולם בהופעות מגניבות, אפילו כולם גם בקודש, כולם בסליחות, כולם קנו תלית חדשה ומזוזה יפה, הכל, גם שזה דברים חיוביים, זה תמיד סוחף אותך לוואו, והיא בישלה, הנה, והיא כבר הכינה 20 סלטים לחג, ואני עם קיור מלא כלי, ואף אחד לא מעלה כישלונות, את הילדים שלו רבים, את המריבות עם בעלה. אני חושבת להפך, לפעמים אם זוג מעלה יותר מדי תמונות זוגיות, אני מתחילה לדאוג לשלום בית, אמיתי, כאילו זה כבר, אתה אומר, מה קורה שם? יש משהו בזה שכל השנה זה מושך אותנו להשוואות חיצוניות, להחוצה, ויש יום אחד שאומר, תפסיק את המרוץ, אתה לא משווה לאחרים. כל ההגדרות והשטנצים שלך, כל נדרי והשרים, מה שאמרת על עצמך, אני כזה, אני כזה, מנקים את הכל, כמו הכפתור במחשב, התחל מחדש כזה, מתפעל מחדש את כל המערכות, והאחריות היא עליי, אני משווה את עצמי לעצמי. אני רוצה להשתפר ביחס לעצמי. א' עד ת', זה הוידוי, ישמנו, בגדנו וכולי, עד לאות ת', זה טקסט שאת האצבע מפסיק להסתכל החוצה ולוקח אותה פנימה. אני, במה אני לא בסדר? אני מול ריבונו של עולם ואני מול עצמי. אמר רבי זושה מהניפולי, משפט כל כך נוקב, אחת מהדמויות של תחילת תנועת החסידות. הוא אמר, כשאני אעלה לשמיים, אני לא דואג שישאלו אותי למה לא היית משה רבנו. אני לא דואג שישאלו אותי למה לא היית הרמב״ם. אני דואג שישאלו אותי למה לא היית זושה. למה לא היינו אנחנו? סיוון, מוטי, מירי, מי שלא צופה בנו. עזבו, אתה לא צריך את משה רבנו ולא הרמב״ם, אבל בכוחות שלך, למה לא היית הגרסה הכי טובה של עצמך? תשווה את עצמך לעצמך כל הזמן ותתקדם. וזה המסר הנושא של יום כיפור, פנימה ואחריות אישית פנימית. דיברנו על אלול, על התהליך בניגוד למיידיות של הרשתות. דיברנו על ראש השנה, על הדממה ועל השופר בניגוד לרעש הבלתי פוסק. דיברנו על יום כיפור, אחריות, 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 בניגוד להחוצה ורק לייקים וככה מדדים חיצוניים. נדבר על סוכות ועל שמחת תורה שלפנינו. כל מה שאני אומרת זה מה שכבר לקחנו. יש עוד מה לקחת. סוכות, אני חושבת שזה מאוד פשוט. דווקא לא צריך פה יותר מדי. כל אחד שיחשוב רגע לבד, ניתן לכם שנייה. חג הסוכות. מה הוא עושה בעידן הטכנולוגי? נורא פשוט. הוא מחזיר אותנו לטבע לשבוע אחד. אנחנו בעידן שבאמת כמעט הכל אתה יכול לעשות באפליקציה, בגאדג'טים. שמתי לב פעם אצל הילדים שלי, הם לא ראו מעטפה. הם רואים, הם מכירים את המעטפה רק מהלוגו של האימייל. ואז הם פעם ראשונה ראו מעטפה, זה הזכיר להם את המייל, את הלוגו שיורד. אז ילדים גם לא רואים כמעט דשא, ולא רואים שמיים, ולא מסתכלים על שכח, ולא לוקחים את הטבע, את רוג, לולב, הדס, ערבה, ארבעת המינים, להריח, הם לצאת אלה, לבדוק, רגע, יש עכשיו שמש או אור, יש עכשיו חושך, מתי הזריחה, לפגוש זבובים, לפגוש נמלים. חג הסוכות מכריח אותנו, בעידן שבו אנחנו מסתגרים, וחיים בין החניון לקניון, בקוביות, מהאוטו למעלית, הוא מכריח אותנו למגע עם הטבע. פעם זה היה אולי נורא פשוט. אבות אבותינו חיו בסוכות, כי המציאות הייתה יותר טבעית. גם פה יש משמעויות, כי זה בדיוק החג האסיף, אז במקום לאסוף בכוכב יוצאים ידי, יוצאים החוצה. יש כאלה שאומרים, זכר לענני הכבוד, איך שהיינו, מה שהיה במדבר. ובכל זאת, היום, הנתק בין האדם לבין הטבע, אין לנו מושג מתי אור ומתי חושך, כי הכל זה מנורות. ואנחנו בעצם מבצרים את עצמנו במבצרים מאוד מאוד מקובעים של בטון ומתכת. והגאדג'ט הכי מדליק, זה יפה לראות את זה, אצל ילדים, זה פתאום ארבעת המינים, פתאום העיניים, אור, אש, קצת רואים את זה גם בנרות חנוכה. ילדים עם הגאדג'טים הכי מתוחכמים, פתאום גפרור ונר ושמן, וואו. ילדים עם, באמת, קופסאות הכי מתוחכמות של כל, אני כבר לא בעניינים על המשחקים הכי מעודכנים, פתאום לולב ותרוג. התורה מכריחה אותנו לעשות את מה שרבי נחמן שאל לפני 200 שנה. רבי נחמן שאל פעם חסיד שלו, שהיה מאוד טרוד ועסוק, האם הסתכלת כבר היום על השמיים? פעם ראיתי שעשו סטיקר כזה של ברסלבים. האם הסתכלת כבר היום על השמיים? כמה ימים עוברים עלינו בלי להסתכל על השמיים? ולהסתכל על השמיים זה כמובן הרקיע, כיסא הכבוד, כל מה שמזכיר, שאו מרום עיניכם. אז אנחנו מוכרחים, חג הסוכות שיסתיים, מכריח אותנו, משעבד אותנו לרגע, מוציא אותנו מהשעבוד הזה, ומכריח אותנו טיפה לטעום טבע. אין ספק שבעידן הנוכחי שבאמת הולך והאדם נהיה כאילו כמה שיותר כפוף, רובוט, לא רואה, נתקע בעצים וכולי, ילדים שלא יוצאים מהעולם הזה, אין ספק שזה מאוד מאוד חשוב. ראיתי איזשהו מחקר של תמיר לאון, שהוא חוקר רשתות, הוא אומר שיש ילדים שהם יותר מ-24 שעות ביום במסך. איך זה יכול להיות? הוא אומר, הם במקביל. טלוויזיה פתוחה, יש אייפון ויש טאבלט, במקביל. וזה אקסבוק, כאילו, הכל. אז הם ביום צורכים יותר מ-24 שעות. אז שוב, נראה לי מאוד מאוד ברור מה חג הסוכות פה בא להגיד לנו. למען ידעו דורותיכם. זה, 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 זה חל גם על זה, אני חושבת. אנחנו לפני שמחת תורה. ואולי השאלה הכי חשובה באמת, היא בחג הזה. בשמחת תורה אנחנו מסיימים את המחזור השנתי של לימוד התורה. שוב יש כאן תהליכיות, כמו באלול. עצם זה שקוראים כל שבוע. זה לא ספר שקוראים מהר מהר לגמור, גמרנו את העלילה, זהו. קוראים כל שבוע. עצם זה שמסיימים את פרשת וזאת הברכה, והם מתחילים מיד מבראשית, יש פה מסר עמוק. אנחנו פעם לא מפסיקים. זה לא טוב, יאללה, עכשיו תביא ריגוש חדש. אנחנו נמצא את הריגוש בפרשת בראשית, תשפ"ב, שוב. כן, אנחנו יודעים את הסיפור פרשת בראשית. מה, אתם במתח מה יקרה עם הנחש? אבל כן, אנחנו, יש פה המון מסרים בשמחת תורה. כמובן זה שלוקחים את הספרים ורוקדים איתם. הספר הוא סגור, לא משנה כמה למדת. הקשר בין היהודי לתורה, גם אם לא למדת הרבה השנה וגם למדת הרבה, הקשר, הספר הוא סגור כרגע. כרגע זה החג על הקבלה של התורה, על השמחה בה. לא משנה מי אתה, תלמיד חכם יותר או פחות. אבל הנקודה המרכזית, נדמה לי, בשמחת תורה, ראיתי את זה אצל כמה מפרשים, זה השאלה מה מלהיב אותך. עוד מעט נחבר את זה לרשתות, אבל קודם כל לדבר עצמו. אנחנו בשמחת תורה לא אומרים, תודה, קיבלנו תורה. אנחנו רוקדים. זה שמחה פורצת גבולות. גם הקפות ראשונות וגם הקפות שניות בצאת החג, עם כבר עם מוזיקה והכל. לוקחים את הספר, קופצים איתו, שרים איתו, רוקדים איתו, ובעצם אומרים, זה מוקד חיי, מזה אני מתלהב. מביאים ילדים, שגם עולים כולם לתורה בעליית כל הנערים, מביאים קשישים, ואומרים, מה הלב של הזהות שלנו? השאלה הרבה פעמים בחיים, זה לא מה אתה עושה, אלא איך אתה עושה. בן אדם יכול להגיד, אני שומר שבת, שומר כשרות, הכל בסדר, וי. אבל איפה ההתלהבות שלו? במשהו חדש, הוא ראה בנטפליקס או ביוטיוב, בתחביב אחר. עכשיו, אני לא אומרת לא לעשות שום דבר אחר. השאלה זה איפה האש בחיים שלך. אתה יכול גם לעשות קצת, אבל בשעה בשבוע שאתה לומד, זה האש שלך. כלומר, השאלה שוב, אני אומרת, לא מה אתה עושה, אלא איך אתה עושה את זה. ממה אתה מתלהב? וזה מבחן טוב להרבה אנשים. מה מלהיב אותך? רואים את זה אצל רבקה. היא מתלהבת לתת לאליעזר ולגמלים, זוכרים? מים, להשקוט אותם, וזה הופך אותה לרבקה אימנו, זה האודישן. לבן לעומת זאת, ממה הוא מתלהב? גם הוא מתלהב, גם הוא קופץ. כי הוא חושב שהעבד של אברהם מביא כסף וזהב. אז כל אחד ממה הוא קופץ? לכל אדם יש מה שמלהיב אותו. אלא אם כן אתה באמת אדיש ואפתי, אז צריך לטפל, נדבר על זה. אבל כל אדם יש מה שמקפיץ אותו, השאלה מה? בשמחת תורה אנחנו אומרים, זה מה שמלהיב אותנו. יש מדרש אצל, מביא אותו השם משמואל, אבל עוד, אני ראיתי את זה בהרבה מקומות, שהבעיה בחטא העגל לא הייתה רק חטא העגל, אלא התלהבות. זה שמתלהבו מהעגל, זאת הייתה הבעיה. כלומר, רק אתה עובד עבודה זרה, זה בעיה. אבל אם זה גם מה שנקרא ביידיש, הגשמק שלך, כבר שאמרתי את זה נכון, הפנימיות שלך, ההתלהבות שלך, זה כבר בעיה אחרת. והמבחן שלנו לא מזמן איזו שדכנית שאלה אותי על מישהו בציבור החרדי, ושאלה אותי עליו, אמרה לי, תגידי, אם יש לו, ניסתה לאפיין אותו בשביל שידוך. אז שאלה, תגידי, אם יש לו חצי שעה פנויה בערב, חזר הביתה מהעבודה וזה, הוא בסלולרי או עם ספר? מה מלהיב אותו? אמרתי, בונה, זו שאלה שצריך לשאול על כל אחד מאיתנו, לא רק על הבחור הזה. לא ידעתי להכיר, לא כזה מכירה אותו בשביל לתת תשובה. אבל בונה, זה נוקב. יש לך חצי שעה פנויה. אתה נדלק מזה, או נדלק מלעזור לילדים בשיעורי בית, להתנדב, להתקשר לסבתא, לעזור, ללמוד תורה. מה מלהיב אותך? לא מה אתה עושה. אפשר לעשות כמו רשימת תוראות של איקאה. אלא ממה אתה מתלהב? שמחת תורה זה ההזדמנות שלנו להתלהב. הרשתות מלהיבות. חברים, אין ספק, זה מלהיב, זה מגניב, זה הברק בעיניים, וואי, יש הודעה חדשה, הנה עכשיו, בזמן שדיברנו, בואו, בזמן שדיברנו, יש לי אס-אמס אחד, יש לי בטלגרם 3 הודעות, יש לי במסנג'ר של הפייסבוק עוד 3, יש לי בוואטסאפ 17, יש לי במייל האישי 7 מיילים, והנה הגיע עוד משהו בטלגרם, זה במייל האישי, ובמייל של העבודה עוד, עוד איזה, לא יודעת כמה, אני צריכה להיכנס למייל של העבודה, לראות כמה, אבל מחכים שם דברים, אני צריכה להיכנס לראות מה. זה מליב, תראו, זה תמיד חדש. מה, עכשיו לקרוא רשי? אני בטוחה שיש פה דברים הרבה יותר עדכניים, ויותר צריכים אותי, וזה יותר אש. שמחת תורה זה הזדמנות להגיד לו, התורה היא חיינו, אורך ימינו, היא מליבה אותנו, זה מה שעושה לנו את הברק בעיניים. זה קשה, אני לא אומרת שזה קל, אבל זה האתגר, זאת המשימה, וזה גם הזכות. בשמחת תורה אפשר כן לבטא את זה, ושוב, מכל חג כזה לקחת כוחות לכל השנה כולה. אז תודה שהייתם איתי. בסימון הייתי אומרת זירת המלחמה של הדור הזה. זה אלה גבולות הגזרה. אני חושבת שצריך להכיר בזה, להפסיק להיות תמימים, לא לעסוק כל כך הרבה בנושאים אחרים, להתמקד באתגר הזה. זה הקרב על צלם האלוקים שלנו, זה הקרב על הקדושה, זה הקרב על העתיד של העם היהודי בכלל. תמיד ידענו לתת פייט לכל תנועה שקמה, לכל עבודה זרה, לכל זרם רעיוני. ידענו לברר ולראות. זה אתגר דורנו. ובעזרת השם שנקבל כוחות לעמוד בו בגדול, להשתמש בטוב שבו, לדחות את הרע שבו, ולזכות כולנו לפתקת אהבה, שנה טובה ומתוקה. תודה רבה לכם.